דף קב עמוד א למעלה, ואף אחיה השילוני טעה וחתם. איך אנחנו יודעים את זה שאחיה השילוני טעה וחתם? דהה יהו צדיק הרבה הווה. כלומר, יהו היה צדיק גדול, יהו מלך ישראל. אגב, ככה, אם יהו מלך ישראל הוא צדיק, אז למה הוא לא חוזר למלכות יהודה, לבית דוד? מי מולך ביהודה כשיהו עולה לשלטון? לא, לא בזמן איזבל. בשנה שבה יהו עלה לשלטון, מי מלך ביהודה? עתליה. זה משהו מדהים. סוף סוף יש מלך אחד נורמלי בישראל, אבל אז ביהודה מולכת איזה עובדת עבודה זרה. זה קצת יכול להסביר את ההרחקה אז. פיתחתי זה השגחה. אף אחיה שיהו חתם, דהה, שערי. יהו צדיקה רבה הווה, הוא היה צדיק גדול, שנאמר, ויאמר השם אל יהו, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, עשית לבית אחיו, בני ריבעים ישבו לך על כיסא ישראל. באמת היו ארבעה דורות. יש חמש דורות של בית יהו, אם אתה כולל גם את יהו עצמו, יהו בן נמשי.
לא,
אבל
יש
לה
הבטחה מיוחדת, כתוב
בפרש. כי יכול להיות שמלכות ישראל היא בכללה רשעה. אז יכול להיות שזה את הסיבה, כן? הכבנים, בני ריבעי יושבים לו על כיסא ישראל. זה פסוק, מה נעשה? וכתיב, ויהו לא שמר ללכת בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שר מעל חטאת ירבעם אשר חטאתי את ישראל. פלא. הוא צדיק, ובכל זאת עובד בעגלים. למה? מה יגרם עליה? מה גרם לו את זה? אמר רבייה, ברית כרותה לשפתיים, שנאמר, אך אב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה. מי אמר את זה?
יהו,
יהו עצמו. הוא אמר את זה כטריק, כן? הוא רצה, הוא עשה חגיגה גדולה לבעל, אסף שם את כל כהני הבעל, והרג את כולם. איך הוא עשה? הוא אמר, אך אב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה. ואז כולם באו והוא הרג את כולם. אבל הוא אמר את זה, יהו יעבדנו הרבה. אם כן נכשל מלשונו, ברית כרותה לשפתיים. מה זאת אומרת ברית כרותה לשפתיים? מה שהוא אומר, זה בעצם התתמודה שלו. יש ספר של פרויד, נקרא היחס בין הבדיחות לבין התתמודה. כן, זה אמיתי. לבסוס. לבסוס לינגואי. הוא אמר ככה והוא התכוון ככה. אז זה אומר משהו. יש לו ספר פסיכופתולוגיה של חיי היום יום. נפלא. כדאי לקרוא. מה? אז זה שם, לא, מסביר, איך שחיי היום יום מראים על כל מיני דברים שעוברים בראש של בן אדם. טוב. הוא מראה, למשל, שפעם הוא לקח איזה פטיש, במקום לקחת משהו אחר. בעצם התברר לו שהוא התכוון להגיד על עצמו שהוא חמור. מדוע? כי המר בגרמני זה דומה למילה חמור בעברית. לא הוא כותב. קיצור, יש... זה מה שקרה, ברית כרותה לשפתיים. שנה אחר, עבד הבעל בעד, יהיו עבדינו הרבה. רבה אמר, חותמו של אחיה השילוני ראה את העם. הוא ראה שאחיה השילוני אמר שזה בסדר לעבוד את העגלים. דכתיב, ושחתה שיטים העמיקו, ואני מוסר לכולם. אלו, סם, דכתיב זה משהו אחר, זה פה טעות דפוס. ותא, נקודה. אז גם שאחיה השילוני שותף ליצירת בית ירובעם, הטעות של ירובעם. עכשיו, למה זה צריך להיות ככה? כי צריך איזושהי גושפנקה רוחנית נבואית להתפלגות של הממלכה. זוכרים מה שלמנו על הבת קול שהתלוננה על התרגום של יונתן בן עוזיאל? שהבת קול אמרה, זה לא בסדר שאתה גילית שמשיח בן יוסף, משיח בן דוד צריכים להסתדר ביחד. כי דווקא יש עניין שתהיה מחלוקת כזאת, כדי שבית ישראל יתחזק ובית יהודה יתחזק. יש עניין כזה. אז זה הגושפנקה הנבואית ההיא.
זה אז, אבל יום.
מה?
זה אז, אבל יום.
כן, אחר כך זה המשיך דרך הבעל שם טוב. אנחנו הסברנו את זה בזמן, נכון? הבעל שם טוב זה הניסיון לגלות את הקדושה מחוץ למוסד הרשמי. כן? יש כתב יד של הרב חרלף, ששם הוא מסביר שזאת המחלוקת בין שילה לירושלים. החסידות יד מתנגדות. יש לו כמה ספרים. בכתב יד.
לא פורסם.
אז שם הוא מסביר ש... קדושת שילה וקדושת ירושלים, זה ההבדל בין הקדושה של החומות ובלי חומות. זוכר את זה? כלומר, בירושלים צריך לי, כדי להתקדש, להיכנס לפנים מן החומה. בשילה בכל הרואה. והחסידות היא גילתה את הקדושה שבכל הרואה. כן? שבחוץ. מעניין, מי היה רבו של הבעל שם טוב? מי זה היה רבו של הבעל שם טוב?
לא זוכרים.
אחיה השילוני.
אחיה השילוני?
כן. אחיה השילוני הוא רבו של הבעל שם טוב. כן, כמות, הבעל שם טוב אומר, מורי אמר לי כך וכך. מסבירים, החסידים שהכוונה לאחיה השילוני.
זה מה
שבעל פה. כן, מה? זה הגיוני מאוד, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו.
למה
שאלה? זה בדיוק אותה שיטה.
מה שאומר הגיוני? בגזרות?
לא, מה עושה אחיה השילוני? אחיה השילוני נותן גושפנקה לעבודת השם מחוץ למקדש. זה בדיוק מלכות ישראל. מה? כן, זה כתוב, אני יודע, יש... אני לא בקיא בספרות החסידית, אבל...
דבר על ה...
אהרון נתן לשפוט על עבודת השם.
נכון, נכון. אז יש מסורת כזאת, מקבילה. עכשיו, לפעמים היא בקודש, לפעמים היא בתומעה. היא בקודש כזה שילה, היא בתומעה כשזה חטאת ירובעם. אבל זה מה שאומר, שירובעם הוא מוצא לעצמו גושפנקה בחתימה של אחיה השילה.
סליחה, אז איפה שהבא השם טוב? איפה הגישה שלו? איפה זה בא לידי ביטוי?
בזה שהוא אומר, שהוא מגלה את אור הקודש שיש ביהודי הפשוט, זה שלא למד תורה וכו'. זה מחוץ לממסד. יש ממסד רשמי. אתה רוצה להיות קדוש? לומדים תורה, מה זה?
כן, אבל זה גישה חיובית.
זה חיובי, זה על הגבול. להגיד, יש איזה יהודי בעיירה פלונית שם, הוא שומר שבת יותר טוב מכולם. הלכו, ראו, שמע, חיפשו, אחד, זה מצאו, הוא כל הזמן שיקור, שיקור מיין כל השבת. שואלים מה קרה? זה שבת היום. אז הוא שומר שבת יותר טוב מכולם. מבחינה חינוכית יש בעיה עם זה, כן?
לא, אתה מדבר על קדושה.
קדושה,
אתה דיברת על קדושה. כן. אתה מחפש את הקדושה של כל...
אז זה בעיה לחפש את הקדושה בכל דבר. זה לא פשוט, צריך לחפש את הקדושה.
אתה דווקא מדבר בארץ ישראל או לא בארץ ישראל?
זה בחוץ לארץ. זה גם מסביר את זה החרל"פ. שזה קרה אחרי תקופת צפת. בצפת הייתה התעוררות לגאולה, ארץ ישראלית. ושם זה היה המקום הנכון לזה. זה נכשל, אז חוץ מזה נמשך אל הגולה. וזה החסידות.
למה בצפת, לא בירושלים?
זה אחת הסיבות שזה נכשל. כן, איך אומרים? שאם הם באים לירושלים, זה לא יקרה. שם יש חוף. בצפת הים. טוב. צבריה, צפת, חוזר. טוב. ושיחתה, כתיב, כן, במקום דיכתיב צריך להיות כתוב, כתיב, כתיב, ושחתה, שיטים העמיקו, ואני מוסר לכולם. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, כן, זה דברי הושע שמתלונן על העגלים, כן, העגלים של ירובעם. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, הם העמיקו משלי. אני אמרתי, כל שאינו עולה לרגל עובר בעשה. והם אמרו, כל העולה לרגל ידקר בחרב. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעניש את זה שלא עולה לרגל מעט. כי הרי מי שלא עולה לרגל עבר רק על מצוות עשה. לא עבר על שום דבר יותר מזה. על מצוות עשה. הקדוש ברוך הוא לא כל כך מקפיד על כבודו. ירובעם מקפיד יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. כי הוא אומר, כל העולה לרגל ידקר בחרב. אז ואני מוסר לכולם. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רק נותן מוסר, שזה לא יפה שלא קיימו מצוות עשה. שיש בנטייה הזאת של גילוי הקדושה בחוץ התנגדות לכוחות של מעלה. זוכרים כשלמדנו על המרגלים, המרגלים אמרו כי עצום הוא ממנו. על הכנענים, לא נוכל לעלות אל העם, כי עצום הוא ממנו, והם התכוונו יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, ממנו. מרשי, מרשי, היו מפנים ידיהם כפי מעלה, ואומרים, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. מי זה בעל הבית? הקדוש ברוך הוא, בעל הבית, הוא לא יכול להוציא את כליו מארץ ישראל. כביכול, יש מין מגנטיות כלפי מטה, של האדם. דומה קצת למגדל בבל.
הנון ממנו מודגשת?
כן, אבל בכל מקרה, ממנו וממנו, בשניהם זה דגש בנו.
הכלים
זה ה... זה היכולת. כלים שון יכול. הוא לא יכול. אין לו זכות מוסרית נגד הארץ.
מי פרש את זה ממנו בקודש בחור? רשא?
חרדים
עדי
ציונים, אז
איך הם יכולים להתקד את זה דבר הקודש בחור? זה הגיוני. זה בלי משהו מהחרדים. הם אומרים שאין לקדוש ברוך הוא יכולת להתמודד עם הקושי המוסרי שהארץ יוצרת. כי הרי מגע עם ארץ זה בהכרח מביא הידרדרות של החברה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע. ולכן אין זכות מוסרית לקדוש ברוך הוא לדרוש מאיתנו להיכנס לארץ הזאת. יותר מזה, אין לו יכולת להתמודד עם ההידרדרות הזאת שבארץ. לכן צריך להישאר במדבר במקום בטוח. הבנת? הם אינם מאמינים בגאולה. כן. הם לא כופרים בקדוש ברוך הוא, הם אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא. יש הבדל. כופרים בקדוש ברוך הוא זה לומר אין אלוהים. לא להאמין לו, הכוונה, הם מאמינים שהוא קיים, רק הם לא מאמינים שהוא יודע מה שהוא עושה. אם הוא היה בן אדם, הוא לא היה אומר ככה. הוא פשוט לא שם לב, הוא לא בשטח. אנחנו בשטח מבינים את הקשיים שיש. נכון, יש מצווה ללכת לצבא, אבל מתקלקלים שם. אבל זה מצווה. תעזור, מתקלקלים. הוא מתחכם עם הקדוש ברוך הוא. מה תשאות בניכולת
של הקדוש ברוך הוא להידרדרות?
הוא לא יכול להתמודד עם זה, כי הוא נתן בחירה חופשית. כן, וכיוון שטבע האדם להידרדר ברגע שיש לו מדינה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להתמודד עם זה. זה מסוכן. הם רוצים להטיל את הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, אתה אומר לנו להיכנס לארץ ישראל, אתה לא יודע מה שאתה עושה.
אבל הבחירה החופשית היא מעבר לטבע
שלנו. לא של הכלל. הכלל אין בחירה חופשית. מה?
הכלל
מוכר בפרטים. לא. הכלל לא מוכר בפרטים.
לכלל
אין בחירה
חופשית?
נכון.
זאת אומרת, לכל עם ישראל
אין
בחירה חופשית?
נכון.
אז היה בטוח כבר שם שייכת עד חטא
אל? נכון. הלאה. ולכן ארץ ישראל נקראת אמונה בזוהר. זה המבחן של האמונה. עכשיו, שם הגמרא אומרת, מה התשובה למרגלים? הגמרא במסכת שבת, היא מחשבת מתי זה קרה. היא אומרת, זה קרה בתשעה באב, נכון? אתם בכיתם בכייה של חינם, אני כולי בכייה לדורות. איזה תשובה יש פה לשאלה של המרגלים? אתם חוששים שהארץ תדרדר אתכם עד לבלי אפשרות לקום. אל תדאגו, ברגע שתהיו בסכנה כזאת, תגלו ממנה. כלומר, יש תשעה באב כשסתום בטיחות למקרים כאלה. או? כלומר, תשעה באב זה טוב.
לא נוכל להתקלקל ונשאר בארץ.
כן, זה מה שכבר אומרת. ונושנתם בארץ, ונושנתם זה בגמטריה 842, ושתיים, וכשהקדוש ברוך הוא ראה שאם אנחנו נשאר עוד שנתיים בארץ, לא תהיה לנו תקומה כי אנחנו ניפול לגמרי, הגלה אותנו מן הארץ שנתיים לפני הסוף.
ובגלות יותר טוב?
כן, בגלות אנחנו תיאורים יותר.
למה?
כי לא עובדים עבודה זרה בגלות. מה?
שאין איסור עבודה זרה אלא בארץ ישראל?
אתם צריכים
לעבוד את זה.
תן
לו משהו. אין... וחוץ לארץ אין נטייה לעם ישראל לעבוד עבודה זרה.
כי זה שייך לגויים?
מה? בחוץ לארץ אתה מנותק מן העולם.
שטוב לך, לא עובד עבודה זרה, כשרה לך.
לא, עבודה זרה זה ההתייחסות הרצינית אל הגילוי האלוהי שיש בטבע. בגלות אין דבר כזה.
אז כל הקיקולים חייבים רק בארץ ישראל.
נכון. זה מה שכתוב בשיר השירים רבה. אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מ... לא. אני ישנה בגלות. וליבי ער שאני זוכר את הקדוש ברוך הוא. כל דודי דופק, פתחי באחותי רעייתי, זה הצהרת כורש. כן, שכורש אמר לשוב. ואז כנסת ישראל אומרת, בשצתי את כותנתי, איך אחיל בשינה? רחצתי את רגליי, איך אחיל את ענפן? בשתי את כותנתי מעבודה זרה. אז איך אחיל עוד פעם אני אכנס לזה? רחצתי את רגליי מעבודה זרה, איך אחיל את ענפן בארץ ישראל? שאותו מקום מוסיף השיר השירים רבה, אותו מקום מסיעני לעבודה זרה.
שאותו מקום בארץ ישראל שמוכשר ביותר לנבואה הוא גם מוכשר ביותר,
נכון, לכן הכנענים הם היו האומה המושחתת ביותר, כי הם גרו פה.
לא מובן שמי שנמצא בחוץ לארץ
הוא מנותק מפוליטיקה, הוא מנותק מכל התאוות הקשורות לארץ, שזה תאוות עבודה זרה.
אבל מי שלא גר בארץ
ישראל כמי שאין לו אלוהה, הוא אפילו כעובד עבודה זרה ועבדת שם אלוהים את צבא אבן אשר לא הוכנו, כן, זה אלוהי הגויים, הגויים עושים את זה ואתם מסייעים לזה בעל כוחכם. עובדי עבודה זרה בטהרה הם. בטהרה, כן.
למה צריך שיהיה חטא
העגל? זה קשור לפרשת כי תישא, שבוע הבא. מה?
תחכה.
כן.
הוא
טוען
את זה עבודה זרה, הוא טוען את הפסים של יוסף והקשר לגויים.
כי הוא טוען את הפסים? כן. עבק
על רגליים,
כן. כן, 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 כן. כתוען את זה שפיכות דמים. כותונת לשפיכות דמים, והתבילות הכותונת בדם. קשור לפרשת השבוע.
אני לא מבין איך הגלות היא
אותה תורה. אני אסביר לך. כשאנחנו קוראים בתנ"ך, מה שעם ישראל עשה כשהוא היה בארץ הזאת, אנחנו פשוט מזדעזעים, נכון? איך הם הצליחו להגיע לכזאת שחיתות? בגלל שיש להם כוחות חיים גדולים, הייתה להם מדינה, כוח פוליטי גדול, הרבה עושר, הרבה שמחה, נכון? וכן הלאה. כל הדברים האלה מביאים לחטא. יש עוצמה של חטאים. כמו כן, בית שני, תקרא ביוספוס פלביוס להבדיל. כן? מדינה חזקה, הרבה תחרות, זה מורה הרבה קנאה, הרבה כוחות, הורגים אחד את השני. נכון? זה מה שקרה עם בית שני. יוצאים אל הגלות, אין מה לעשות. כל מה שנשאר לעשות זה לבכות ולזכור את ארץ ישראל. נכון? על הערבים בתוכה, תלינו כנורותינו וכו'. כן, הנערות בבל. ואז הנפש פתאום פתורה מלהתעסק בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא, וכל הדברים שקשורים, שיכולים להביא לכם. מה נשאר לעשות? בית הכנסת, בית המדרש. מי שלא רוצה, מתבולל. נכון? מי שלא רוצה, מתבולל. אין מה שיחזיק אותו. אם כבר מישהו רוצה להישאר יהודי ולהיזכר באומה, אז נשאר לו בית הכנסת, בית המדרש. אז הוא טהור. זה התקרות, כן. וזאתי עובדה, שמשך כל התקופה שנשארנו בגלות, היינו העם, העם היותר טהור והיותר מוסרי, בין כל העמים. גם עכשיו שאנחנו פה. אתה יודע לסכם את זה בזמן. בסדר?
אבל בדרך כלל, התבוללנו.
ומי שלא התבולל? מי שנשאר? כתוב ככה, ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים ומצא אותו אחיה שלוני הנביא בדרך ומתכתב בשלמה חדשה. כן, כלומר זה התחלת הסיפור על איך נקראה הממלכה על ידי אחיה שלוני. תנא משום רבי יוסי, עת היא מזומנת הפורענות. כן, בעת ההיא היה זמן המיוחד בזה, הכוונה תשעה באב, בית פקודתם יובדו. רש"י, בית פקודתם יובדו. תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לפורענות. כן, קוראים לזה. בעת רצון נמתיחה, תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לטובה. וביום פוקדי ופקתי עליהם חטאתם. אז מה רוצים להגיד בזה? שקריאת הממלכה היא חלק מסדר אלוהים. היא לא מקרי. זה לא דבר מקרי שקרה. זה חייב היה להיות. תנא משום רבי יוסי, עת היא מזומנת לפורענות, והיא בעת ההיא, וירד ביהודה מעת אחיו. תנא משום רבי יוסי, עת מזומנת לפורענות, וילך רחבעם שכם. כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. שכם, אם כן, זה המקום שבו יש אפשרות לאחל את כל עם ישראל. לעשות אותם שכם אחד. מה? כתוב? כי שכם... זה כבר קרה אז. כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. זה בדיוק העניין. שכם זה עיר קיצונית. כלומר, או כולה טובה, או כולה פורענות. הרגבים, הרבה. כאן הברכה, כאן הצלע. זה לא עיר ממוצע.
זה עיר שנוטה או לזה או לזה. לכן, לכן חזל תמיד מדגישים את זה ששכם היא מקום הפורענות. זאת אומרת, מקום שיכול להיות מלא מלא פורענות, לכן הוא כל כולו יכול להיות מלא מלא תורה. למשל, שכם, איפה זה בארץ ישראל? בדיוק?
כן, גבול אפרים וגבול...
זה בדיוק באמצע של ארץ ישראל. זה האמצע הגיאוגרפי המדויק. כתוב, ושילשת גבול ארצך, נכון? אומרים חז"ל, על מה זה נאמר הרי? על ערי מקלט. אם כן צריך להיות שלוש ערים, כתוב, ושילשת את גבול ארצך. אומרים חז"ל, מסכת מנחות, שצריך שהמרחק בין גבול הדרום לבין חברון יהיה שווה למרחק בין חברון לבין שכם, ובין שכם לבין קדש, ובין קדש לגבול הצפון. למה לא? זה השאלה היא, למה בכלל יש העיר שכם? היא מיותרת. אבל קודם כל, מה זה? מה אומרת הגמרא בכלל? הגמרא אומרת כך.
או שיש
ריכוז אוכלוסין. פה זה חברון. מנחות. שכם. כזה. גבול הצפון. כן, צפון נקרא לזה. ודרום. אז זה צריך להיות שווה. 1, 2, 3, 4. כזה. כדש נתגיד זה ליד מנרה באצבע הגליל, רכס מנרה לא רחוק מקריית שמונה. מה? זה אחת מהדרכים לחשב את הגבולות של ארץ ישראל. זה מדויק. זאת אומרת, המרחק בין חברון לשכם הוא 100 קילומטר, בין שכם לקדש גם כן 100 קילומטר. לפי זה הגבול הדרומי הוא באזור מצפה רמון, והגבול הצפוני באזור שבין בירות לבין לבין גבל. שתי עשר צפונה מבירות. אילת לא קשורה בזה, וגם הפרט לא. אתה צריך להבין על מה הוא דיברו, כן? כמובן, גבול ההתיישבות. עכשיו, לפי זה נשאלת שאלה. בשביל מה יש כל הערים האלה? בגלל ערי מקלט, נכון? זאת אומרת, אם מישהו רצח בשוגג באזור הזה, צריך שיהיה לו מספיק קרבה לחברות ולהגיע, נכון? ואם הוא רצח פה, לאן הוא יגיע? לכאורה, גם יכול להגיע לחברות. זאת אומרת, המרחק בין פה לפה הוא שווה למרחק בין פה לפה. וכן מי שרוצח באזור הזה יכול לברוח לקדש, כמו שזה שרצח פה לברוח לקדש. כך שהעיר שכם היא מיותרת. נכון? העיר שכם מיותרת בתור עיר מקלט. כי אם אני אומר שמי שרצח במרחק של 100 קילומטר מחברון דרומה צריך לרוץ עד חברון, משמע שהמרחק הזה הוא מספיק. אז למה שאם הוא רצה 100 קילומטר צפונה מחברון לא ירוץ גם כן לחברון? למה אתה מספק לו עיר קרובה כמו באזור הזה, ובדרום אתה לא מספק לו עיר מקלט? מה אתה אומר? אתה מבין? קודם כל אתה קושי, אתה מבין? בסדר, מה אתה אומר? גם מזרח מערב. טוב, הארץ היא יחסית צרה, כן? אם מדובר בין הים התיכון לבין הירדן, כן, כי בעבר הירדנים כן יש ערי מקלט. כך שנגיד מבחינת המרחק פה זה מספיק. זה לא מגיע ל-100 קילומטר, בכל מקרה. אבל לכל פנים, דרום וצפון, יש פה עיר אחת שהיא מיותרת. זה העיר שכם. אומרת הגמרא במסכת מנחות, כי בשכם נפישי רוצחים, יש הרבה רוצחים שם. יש יותר רוצחים בשכם מאשר במקום אחר.
ערבים היהודים.
עכשיו, אני לא מבין. מדובר על יותר רוצחים בשוגג. לא?
קרונים
שם. אבל רוצחים בשוגג. אז זה מה פתאום שיהיה יותר רצח בשוגג בשכם מאשר במקום אחר?
לא, אולי זה בעלי דם.
מה? אז הגמרא אומרת, כשיש רוצח בשוגג, הוא הורג בשוגג את מי? אחד שהיה רוצח במזיד, שלא בא לבית משפט, אף אחד לא דן אותו. אז הקדוש ברוך הוא מזמן שהוא יהרג בשוגג על ידי מישהו אחר, נכון? נכון? אז זאת אומרת, צריך שיהיו הרבה רוצחים במזיד כדי שיהיו הרבה רוצחים בשוגג. זה הכוונה. לא, זה לא עוד דיבורי. זה הכוונה. אבל נגיד לכם כלי, המקום הוא מקום של רציחה. זאת שאלה היא גדולה. לפי הרמב״ם כן. למעשה לא. לא, למעשה לא. למעשה לא. למעשה שומרים רק יום אחד. לא כל כך מבוסס הפסק הזה, אבל עובדה. נושאים רק יום אחד בעצם. אתה אילתי?
איך?
אתה אילתי? לא, בסדר. אז כשתהיה אילתי, אנחנו נדונים. אבל באמת, זה בעת שאלה גדולה. מה פתאום לא שומרים יומיים בעצם? אסור לנסוע לאילת. יש בזה גם בעיה. למשל, הרב חרלאפ, כשהזמינו אותו לחנוכת הקיבוץ הדתי טירת צבי באזור בית שאן, אז הוא אמר, א', אני לא כל כך יוצא מירושלים, אף פעם לא יצאתי מירושלים, ב', לא, הוא כן יצא, אבל הוא אומר, אני כמעט לא יוצא, ב', בקעת בית שאן זה לא נתקדש בקדושה שנייה, רק בקדושה ראשונה, ואני לא יוצא מקדושה שנייה לקדושה ראשונה. ככה אומר, לא, זה כאן הקדושת בית שני, וזה בית שני. כן? אבל הוא גם היה מחסידי ירושלים, מצדיקי ירושלים הישני. אבל לגבי אילת, אז אומרים שצריך כן לצאת לשם, כי זה מדין כיבוש. כובשים את הארץ. זה כן שייך לכבוש. עם כיבוש, אז צריך שילכו לשם. זה לא, זה לא משם. אבל אם אתה לוקח יהודי שגר בבירות, ואתה מציל אותו מציפורני החיזבאללה, ומעלה אותו לארץ ומיישב אותו באילת, גרמת לו לרדת. טוב, אז כן, שכם, כן? שכם היא עיר של פורנות, אבל זה עיר שהפוטנציאל שלה הוא פוטנציאל גבוה, כן? כי היא מרכז הארץ, כלומר היא מרכז הארציות שבארץ ישראל, לכן זה המקום הכי מסוכן. ירושלים זה המרכז הרוחני, שכם, המרכז הארצי. יש ליד שכם גבעה קטנה בדרך ללון מורה שנקראת רס טבור. יודעים את זה? רס טבור. זה כנראה המקום הנקרא בספר שופטים. כן, יורדים מטבור הארץ. יש
עוד...
הנה העם יורד מטבור הארץ. כן, זה בספר שופטים. מה? לא, 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 לא. אז קראת משהו אחר. אסכר זה מה שנקרא בקעת סוכר במשנה.
ככה מזהה את המקום
מוכר של הליצור? כן, כל אלה שמזהים. כל המזהים, אומרים שזה שם. עקב אני, למה יש מקום בישכם שנקרא טבור הארץ? הטבור זה המרכז, הפיזי. המדויק, מרכז הכל. ולכן שם המשיכה של הארץ היא הכי מסוכנת. לכן שם קברו את עצמות יוסף. שהוא המקדש את הארץ. מה? אה? לא, זה מקום החילוני. כן, שכם בא כל ישראל להמליך אותו. אבל זה היה לפני הזמן, לכן זה נכשל. מה עשו בשכם? בימי רחבעם? קודם כל מעניין, למה רחבעם הולך לעשות את ההמלכה שלו בשכם? הוא ירושלמי, רחבעם. יותר מזה, הוא מרגיש את הסכנה שיש בפניו, שיש סכנה של קריאת הממלכה, אז הוא רוצה למנוע. אפשר לומר ככה, אם המקדש היה נבנה בשכם, אז אף פעם לא הייתה התפלגות של הממלכה. אבל הוא נבנה בירושלים. וזה גורם למתח הזה, וצריך כן את ההמלכה לעשות בשכם.
זה לא עוזר.
זה לא עוזר כי זה לא היה הזמן. אבל לעתיד לעבור ולעובדו שכם אחד. מה? ששכם, אני יודע. ששכם, הייתי ירושלים.
לא,
המקדש
היא ירושלים?
תגיד לי, העיר שלם, איפה זה? ויבוא יעקב שלם. עיר שכם, נכון? אם אתה רואה?
מי עובר
שהמקדש
לא ייבנה בירושלים?
ייבנה בירושלים!
ירושלים תביאו את שכם!
שכם! ירושלים! הכל אותו דבר! כן? יש מן החויקרים שרצו לומר שהייתה ממלכה שקראו לה ממלכת שלם, שהיא הקיפה את ירושלים ואת שכם. לכן, ויבוא יעקב שלם לממלכת שלם. איפה ממלכת שלם? עיר שכם. יש כפר קטן שיק ליד שכם שקוראים לו שלם. ובספר היובלים ככה מסבירים את הפסוק הזה, שיעקב הגיע למקום הנקרא שלם ליד שכם. זה ספר, כן, חיצוני, שהוא כנראה איסי. לא, איסי. טוב, תנא משום רבי יוסי, מקום מזומן לפורענות בשכם. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד, וירובעם יצא מירושלים. אמר רבי חנינא בר פפא שיצא מפתקה של ירושלים, כלומר הוא כאילו נמחק מן הרשימה של תושבי ירושלים, הוא מחוק משם. וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. מהי בסלמה חדשה? אמר רב נחמן, כסלמה חדשה. מה הסלמה חדשה? אין בה שום דופי. אף תורתו של ירובעם לא היה בה שום דופי. דבר אחר, סלמה חדשה, שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מעולם. הוא ואחיה השילוני. להבין, כלומר, מה זה יצר הרע של אדם גדול? למשל, כדי להיות נביא שקר, מה צריך להיות? צריך להיחשב כנביא אמת. כדי להיחשב כנביא אמת, צריך להיות צדיק, תלמיד חכם, מקפיד בקלה כבחמורה, חכם גיבור ועשיר, וכל מה שנצרך כדי להיות תלמיד חכם, כדי להיות נביא. כן? זה מדובר על אדם רציני מאוד. ויתכן שהוא גם לעצמו מאמין שהוא נביא. כן? ואז הוא יכול להיות נביא שקר. ירובעם. כן, ככה משמע. דבר אחר, סלמה חדשה שחידשו דברים. מהי ושניהם לבדם בשדה? אמר רב יהודה מרר שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כישבי השדה. נכון.
מה הרעיון להדיר את ירובעם?
כי זה היה אמת. ללמדך שגם אדם גדול כירובעם יכול ליפול. כלומר, שלא תחשוב...
כל הגדול הוא חברו.
כן, זה גם הרב כותב איזשהו מקום באיגרת, באיגרות ראייה, כי הוא כתב במאמר, נקרא מאמר התחייה, שהוא פרסם בהניר, ויצא אחר כך בממרי ראייה חלק א', הוא כתב שמה על ישו, שהיה לו כוחות, הכל. אז התקיפו את הרב קוק, הוא אומר, איך אתה כתבת שבח לאיש הזה? הוא אומר, באיגרות ראייה, הוא כתב שום שבח. אמרתי שהיו לו כוחות. וזה דרכם של רבותינו. שכאשר מתמודדים עם אדם, עם שיטה אחרת, לא משפילים את בעל השיטה, אלא מרומים אותו עד שמי שמיים ומשם מפילים אותו. כלומר, למשל, בלעם, לא אמרו שהוא היה אפס, אמרו שהוא היה כמו משה, ואף על פי שהוא כמו משה, אנחנו מורידים. תלוי באיזה דברים, כן? אבל, זאת אומרת, אין עניין לעשות התקפה עד הומינם, כמו שאומרים בלטינית, להקיף את האיש עצמו. אלא תברר מה הוא אומר, תכיר בגדותו, ואף על פי כן תהיה אתה יכול לחיות עליו. מעניין, אני זוכר פעם אחת, שאל אותי תלמיד מתולדות אהרון. שאל אותי, מה אתם במרכז הרב אומרים על הרב זוננפלד? אמרתי, זוננפלד צדיק, אדם קדוש. אבל אנחנו לא מסכים עם הדעות שלו. בכלל אין דרכנו להתקיף את האישיות, אלא את הדעות. אז הוא אמר, מעניין, כי לגבי הרב קוק, אנחנו מתקיפים את האיש.
מבקים את האישיות.
כן, מבקים את האישיות. רצה לראות בזה מעלה. טוב, עד כאן היום בסנהדרין.